שאלו פעם את רבן אנופיאן, כמה זמן חוץ צריך להיות בחדר אוכל? אז הוא אמר, רבע שעה. שאלו אותו, למה רבע שעה? אז הוא אמר, מה פרוש למה רבע שעה? חמש דקות לאכול ועשר דקות לברך. אבל יום בזמננו שעושים את זה בציור הזה. אנחנו לא חשוב כך. צריכים לאכול רבע שעה ורבע שעה לברך. פשוט לראש הישיבה, הרב טרופ, שאלו אותי על מה אני צריך, על מה לדבר. זרקו לי אחד הרעיונות לדבר על המקדש, על התורה. אבל איך לדבר על השילוב של שני הדברים ביחד, זה קצת... אני מקווה שתוך כדי דיבור אולי נמצא משהו. ידוע בספרי החסידות, החסידות הקדמונית, לא של ימינו, שאומרים על הפסוק, כל רודפיה השיגוע בין המצרים, שיש לזה עוד משמעות. כל רודפי קה, כל אלה שמבקשים את הקדוש ברוך הוא, יכולים להשיג אותו בבין המצרים. למה? מפני שוודאי שכל מלך, כשהוא נמצא בארמון שלו, קשה מאוד להגיע אליו. צריך להעביר את כל העבור, את כל המזכירים, את כל הבקשות, אבל בזמן שגם המלך בעצמו יוצא לטייל, יוצא מחוץ לבית, אז אפשר גם לגשת אליו בכל מקום שהוא יוצא במסלול לטייל. אז כתוב בספר עבודת ישראל, הוא אומר, גם זה הפירוש, כל רודפי כאלה שמבקשים לקדוש ברוך הוא, יש להם אפשרות להשיג אותו גם בין המצרים. שאז זה זמן של גלות, אז זה זמן שאנשים, הקדוש ברוך הוא בעצמו כאילו עזב את המקום הטבעי כביכול, אז אדם יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא גם בבין המצרים. זה הביטוי המפורסם שהיה רץ פעם המלך בשדה. שהאדון לא נמצא במקום הטבעי שלו, אז לפעמים זה עוזר לגשת. כתוב בספר נפש החיים, על מה שכתוב בחז"ל, שכשהרחיבו את המקדש, אז יצא בקול משמיים ואמרו לאותו אחד שהחריב, בניין חרוב החרבת. מה זה בניין חרוב החרבת? הרי הוא החריב מבנה. אומר נפש החיים, מפני שכל המהות הפנימית האמיתית של בית המקדש זה השכינה. אבל בגלל חטאם של ישראל, השכינה מסתלקה. אז יוצא שנשאר הבניין של הבית בלי הקדושה הטבעית שהייתה שם בזמן שהיה שם עבודת הקורבנות. לכן אותו אחד שהחריב את הבית, אמרו לו משמיים, אתה בעצם בניין חרוב החרבת. את השכינה לא הגויים סילקו מבית המקדש. השכינה הסתלקה בגלל לא עלינו עבודותיהם של ישראל. הגוי, מה שעשו במקדש, זה רק לפגוע בצדדים החיצוניים. ולכן גם בעתיד לבוא, כותב הכוזרי שבניין בית המקדש, ובמהרה בימינו יחזור, כשעם ישראל יחשוף לבניין המקדש תכלית הכוסף. כמה שהתשוקה היא תהיה יותר גדולה, אז ממילא השכינה תחזור למקומה וגם הבית תחזור למקומו. והרבה מקומות בתנ"ך אנחנו רואים, גם בתורה עצמה, שהצמאון של האדם הוא בעצם מה שמקנה לו את הזכות לקבל את אותם הדברים מן השמיים. אפילו בפרשת השבוע האחרונה שקראנו, בפרשת פנחס, בנו צלופחד, על פי דין לא היה מגיע להם ירושה. למה הם קיבלו? כן, בנו צלופחד עוברות. אומר רש"י בשם חז"ל, אלא שהם היו מחבבות את הארץ. התשוקה שלהם לקבל חלק בארץ ישראל, לכן התגלגלה זכות על ידיהם שהם באמת יקבלו. אותו דבר אותם הטמאים ששאלו את משה רבינו, למה ניגרע? למה אנחנו לא יהיה לנו חלק בפסח? אנחנו בסך הכל נטמאנו כדי להביא את ארונו של יוסף לקבורה. הקדוש ברוך הוא שמע את הבקשה שלהם, הוא ראה את ההשתוקקות האמיתית ונתנו להם את פרשת פסח שני. כמדומני שאולי זה גם היה הכוונה של משה רבינו במה שרש"י כותב בפרשת פנחס, רש"י כותב דבר לכאור על פניו שהוא צריך בירור. כשמשה רבינו ראה שבנות צלופחד מקבלות חלק ירושה בארץ, אמר משה רבינו, גם אני רוצה שבניי ימלאו את מקומי. בשביל הרצון הזה שמשה רבינו צריך ללמוד את זה מבנות צלופחד, גם לפני בנות צלופחד היה לנו דין של ירושה בכל התורה. על סמך דיני ירושה, משה רבינו יכל לבקש, הוא רוצה שבניו ירשו את גדולתו. למה היה צריך לחכות דווקא עד הפרשה המיוחדת של בנות צלופחד, שאז אנחנו רואים שגם בנות יורשות? משה רבינו לא ידע דיני ירושה, הוא צריך לחכות עד שבנות צלופחד יבקשו ומהם ללמוד? חשבתי שהפשט הוא כזה, מאיפה אנחנו באמת יודעים שבנות צלופחד היו מחביבות את ארץ ישראל? ושהם ביקשו, תנה לנו אחוזה בארץ. כך אומר רש"י, הגברים אמרו, ניתנה ראש ונשוב במצרימה, ובנות צלופחד אמרו, תנה לנו אחוזה. מה ראייה שהם היו מחביבות את הארץ? היום כל עולה חדש יודע שכדאי לו דרך הסוכנות לבוא לארץ ישראל, שנותנים לו סל קליטה, נותנים לו דיור, נותנים לו עבודה. הם רצו גם שיהיה להם מקום לשים את הראש. מי אמר שהם עשו את זה בגלל שהם באמת היו מחביבות את הארץ? הם לא רצו שכל הציבור ייכנס מהמדבר לארץ ישראל והם יישארו מחורנית. הפשט הוא, הם היו מחביבות את הארץ לא רק בגלל שהם רצו להיות בארץ. הלשון שלהם היא הייתה שונה משאר הלשונות. תנה לנו אחוזה. אחוזה כתוב בספר ברד"ק, זה מלשון אחיזה. הם לא ביקשו סתם, כולם מקבלים, גם אנחנו רוצים לקבל. כל הבקשה שלהם נבע בגלל שהם הרגישו שיש להם איזושהי שייכות נפשית לאותו עניין. לא סתם שאנחנו רוצים שיתנו לנו מבנה כמו שנותנים לכולם. מי שמבקש חלק בארץ ישראל בנוסח שבנות צלופחד ביקשו, תנה לנו אחוזה שאנחנו מרגישות שיש לנו אחיזה ותפיסה בארץ, שאנחנו חלק מארץ ישראל, זה סימן שהם היו מחברות את הארץ. מזה למד משה רבינו, כשהוא רוצה מישהו שימלא את מקומו, אז זה לא סתם כשהמנהל הולך, אז הסגן שלו תופס את מקומו. הוא חיפש מישהו כזה שהוא חי את הדברים כמו שבנות צלופחד ביקשו, בגלל שהם היו מרגישות שזה חלק מהם. אז זה אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, שצריך למנות איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, שיש לו שייכות אמיתית לעניין, ולא סתם בגלל שהוא מחפש איזשהו תפקיד. אז זה אמר לקדוש ברוך הוא, אתה צודק בבקשה. רק אני אומר לך שהאדם הטוב ביותר שיכול לעשות את זה בצורה הטובה ביותר זה יהושע איש אשר רוח בו. אדם שבמהלך כל המדבר הוא זה שמסר את נפשו על ארץ ישראל, הוא זה שבאמת יכול למלא את מקומו של יהושע בן נון. יש לו זכות דארץ ישראל. הגמרא אומרת שעזרא הסופר, על אף שהוא עלה לארץ, אבל היה לו זכות עד ארץ ישראל, לכן זה שמר עליו. בדורות קודמים שלא היה זכות עד ארץ ישראל, אז זה גם משהו שפוגם בהנהגה. יהושע שהוא היה מלא בחיבת הארץ, לכן אמר לה הקדוש ברוך הוא, איש כזה אשר רוח בו, הוא יוכל להיות ההמשך של משה רבינו. קראתי פעם באחד הספרים שהרב אברמסקי זצ"ל הספיד את הרב קוק בלונדון כשהוא היה רב בלונדון. אז אחד הדברים שהוא אמר, שהוא שמע פעם מהרב קוק בעצמו, מהרב זצ"ל, שהוא מרגיש על עצמו שבשורש נשמתו הוא שורש נשמתו של יהושע בן נון. לכן הוא כל כך היה חדור וכל כך היה פעיל בנושא הזה של חיבת ואהבת הארץ. לא סתם חיבת ואהבת הארץ, אלא כשזה בא ביחד עם תורה, אז זה חיבה ואהבה אמיתית. כשזה בא בלי תורה, אנחנו יודעים, זה פה מיותר להגיד בבית מדרש הזה, בלי תורה אין שום דבר. אבל הרי בבית מדרש אי אפשר להגיד סתם שיסמאות בלי להוכיח את זה, אני אביא לכם ראיה. הגמרא בנידה אומרת בדף למד עמוד ב', תינוק במאי אמו, נר דלוק מעל ראשו ורואה מסוף העולם ועד סופו, ומלמדים אותו את כל התורה כולה. כשהוא נולד, בא מלאך מכה על פניו, ומשכח ממנו את תלמודו שלימדו אותו כשהוא היה במאי אמו. אז הגמרא אומרת שאחרי שהוא נולד משכחים ממנו את התורה שהוא למד. עכשיו מכאן ואילך תלמד לבד. אבל לא כתוב שמשכחים ממנו גם את מה שהוא ראה מסוף העולם ועד קצהו. אז למה אנחנו לא רואים דבר כזה? שכל תינוק שנולד לא ישכחו ממנו את מה שהוא ראה מסוף העולם ועד קצהו, אז הוא צריך היה בעצם לראות מסוף העולם ועד קצהו. את התורה כתוב שמלאך משכיח ממנו, אבל את זה לא משכיחים ממנו. אז למה במציאות כל מי שנולד לא רואה מסוף העולם ועד סופו? כך שואלים מהמפרשים. אבל התירוץ הוא מיני יובד. כל מה שהוא זוכה לראות מסוף העולם ועד קצהו, זה בגלל שמלמדים אותו את כל התורה כולה. אז יש לו משקפיים של תורה, הוא רואה מסוף העולם ועד סופו. אבל ברגע שהמלאך משכיח ממנו את התורה, אז בלי תורה לא שייך לראות. אז לא צריך שמלאך ישכיח ממנו במיוחד את מה שהוא ראה מסוף העולם ועד קצהו. אם ברגע שישכיחו ממנו את התורה, אז אוטומט הוא כבר לא יכול לראות מסוף העולם ועד סופו. להיות בבא זה קל מאוד, אבל בתנאי שזה באמת בא עם תורה. כשאדם מתוך תורה הוא באמת רואה את הכל, כשאין לו תורה הוא לא רואה שום דבר. אבל לא על זה התכוננתי לדבר, זה אני אומר בתור פתיחה לפתיחה. כתוב הגמרא בשבת בדף קוף יוטט, אין מבטלים תינוקות של בית רבן אפילו לבניין בית המקדש. כך אומרת הגמרא. על פניו הפשטות של המשפט הזה של הגמרא זה שלא רק תלמוד תורה לא מבטלים, אלא אפילו תינוקות של בית רבן, שזה תורה שאין בה חטא, הבל שאין בו חטא, לא מבטלים לצורך בניין בית המקדש. יש כאלה שמפרשים לא כך, שתלמוד תורה של תינוקות של בית רבן זה לא מבטלים לצורך בניין בית המקדש, אבל תלמוד תורה של אנשים גדולים שחייבים במצוות תלמוד תורה, הם גם חייבים לבניין המקדש, יכול להיות שכן מבחר. הראש במועד קטן אומר לא כך, אומר כמו שאמרנו בהתחלה, אפילו תינוקות של בית רבן לא מבטלים לבניין בית המקדש. מה זה אפילו תינוקות של בית רבן? בניין בית המקדש זה מצווה תמידית, הרמב"ם כותב שבונים את זה הן ביום והן בלילה. סליחה, שבונים את זה ביום. וכל ישראל חייבים לסעדו ולסייע בבניינו. מי שעוסק בתורה, וזה נפסק בהלכה ברמב"ם גם ללכות תלמוד תורה וגם ללכות בית הבחירה, שלא מבטלים תלמוד תורה לבניין בית המקדש וגם לא תינוקות של בית רבן. מה הריבותא, מה החידוש שיש בעין מבטלים תלמוד תורה לבניין בית המקדש? הגמרא אומרת במקום אחר, גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש. למה? מפני שכל עוד שעזרא למד אצל ברוך בן עריה, אז הוא לא עזב אותו כדי לעלות לארץ ולבנות את המקדש. מכאן רואים שגדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש. למה באמת עזרא לא עלה ועזב את ברוך בן עריה? ברוך בן עריה הייתה לו כל הזמן שאיפה לנבואה. על ברוך בן עריה כתוב בנביא, אני לא יודע אם זה אצלכם נמצא בחומר, אבל ככה כתוב בפסוקים, שברוך בן עריה אמר, מנוחה לא מצאתי. אמרו חז"ל, ברוך בן עריה התלונן כל הזמן, אני רוצה נבואה. זה המנוחה האמיתית שיש ליהודי, הרוחניות. מנוחה לא מצאתי. היה לו רבי כזה כמו ברוך בן עריה, אז למה הוא לא אמר לו באמת, לך תעלה לארץ ישראל לבנות את המקדש? גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש. למה? הפשט הוא, תלמוד תורה, כשאדם נתקל במצווה שאי אפשר שתעשה בידי אחרים, הגיע הזמן שחרית, הגיע הזמן תפילין, או כמו שאמרו לי פה בשבע ורבע, הגיע הזמן לאכול, לברך ברכת המזון. אז אדם כשיש לו מצווה שאי אפשר בידי אחרים, אז הוא מבטל תלמוד תורה, לקיים את המצווה, הוא לא אומר, עכשיו הגיע הזמן ליטול לולב, אני ממשיך ללמוד, לא רוצה ליטול לולב. מבטלים תלמוד תורה למצווה שאי אפשר בידי אחרים. אדם הולך ברחוב, רואה שאישה זקנה עוברת, הוא לא יגיד לו, אני עכשיו לומד, הראש שלי עכשיו בלימוד, תעביר אותה את הרחוב. זה מצווה שאי אפשר בידי אחרים. גם בניין בית המקדש לכאורה, כל ישראל זה מצווה חיובית על כל אחד ואחד מישראל, אז למה לא לבטל תלמוד תורה לבניין בית המקדש? הפירוש הוא, כשהרמב״ם כותב את הדין של אדם מבטל תלמודו לבניין בית המקדש, אז הוא כותב, מיד אחרי שהוא מביא את ההלכה הזאת, שאחרי שהוא מבטל את תלמוד תורה לצורך מצווה, ויחזור לתלמודו. כך מוסיף הרמב״ם. המפרשים שואלים על הרמב״ם, מה הרמב״ם מחדש לנו? ודאי, אדם למד, הוא הפסיק בשביל ליטול לולב, גמר ליטול לולב, חוזרים ללמוד. מה חידש לנו הרמב״ם ויחזור לתלמודו? הפשט ברמב״ם, הרמב״ם לא בא לומר לנו רק מה תעשה. הוא בא לומר לך, מתי אדם באמת מבטל תורה לקיום מצווה, כשאי אפשר שתעשה בידי אחרים? זה רק בתנאי שזה מצווה כזו שאחרי שאתה תגמור אותה, תקיים אותה, תוכל לחזור לתלמודך. אבל לא יצויר שאדם מתעכל במין מצווה כזו, שכשהוא יעשה אותה, זה יוציא אותו לגמרי מהלימוד, ואני לא צריך להגיד דוגמאות. מצווה כזו שהיא יכולה לגרור אותו החוצה לגמרי ממצווה תלמוד תורה, הוא לא חייב לבטל תלמוד תורה בשביל לקיים את אותה מצווה. זה מה שומע הרמב״ם ויחזור לתלמודו. זאת אומרת, אתה למדת ועכשיו אתה הולך לעשות מצווה, אם אחרי קיום המצווה אתה תחזור לתלמודך, אז אתה באמת צריך לעשות את זה. אבל אם אין פה את הקיום של ויחזור לתלמודו, אז מלכתחילה הוא לא צריך לבטל תלמודו. זה הפשט ברמב״ם. וממילא זה מה שהפשט בגמרא, למה עזרא הסופר לא עזב את ברוך בן נריה ועלה לארץ. והגמרא מכאן לומדת שגדול תלמוד תורה יותר ממצוות בניין בית המקדש. מפני שמה שעזרא הסופר למד אצל ברוך בן נריה שהיה מדור הנביאים, הוא לא יכל היה ללמוד את אותם הדברים אצל מישהו אחר. כשהרמב״ם בתחילת משנה תורה הוא מביא את סדר הקבלה והעברה של, של התורה במשך הדורות ממשה ורבינו עד רבינה ורבשי, אז כותב שם הרמב״ם שברוך בן נריה הוא היה בין אלה שהקדוש ברוך הוא שלח אותם להעביר את התורה מדור לדור. אז מה שעזרא למד מברוך בן נריה הוא לא יכל היה ללמוד אצל מישהו אחר בארץ ישראל. על זה אומרת הגמרא לעזרא הסופר, תלמוד תורה כזו שזה לא תלמוד תורה שאתה יכול להשלים אותו אחר כך, אז אתה לא צריך לבטל. גדול תלמוד תורה כזו כמו שהיה לעזרא בלימוד במה שהוא ספג מברוך בן נריה, את זה הוא לא יכל ללמוד ממקום אחר, זה יותר גדול מבינה בית המקדש. אותו דבר תינוקות של בית רבן. אין מבטלים תינוקות של בית רבן אפילו לבניין בית המקדש, מפני שבתינוקות של בית רבן זה נקרא פסידה דלא הדר. זה דבר שקשה להחזיר אותו אחר כך. משמה שאדם לומד בגיל צעיר, תמיד צריך ללמוד, אבל מה שכושר הקיבול והקליטה שלו, בצעירותו הוא לא יכול אחר כך להשלים את זה למפרע. את החומר אולי כן, את הסיני כן, אבל את ההבנה, מה שנכנס בגיל יותר צעיר, זה נקרא פסידה דלא הדר. לכן אומרת הגמרא, לא מבטלים תינוקות של בית רבן לבניין בית המקדש. למה? מפני שאצלהם חסר התנאי שאמר הרמב״ם ויחזור לתלמודו. זה דבר שאצלהם לא תוכל להשלים את זה. יש בזה נפקא מינה גם להלכה, וזה אני ראיתי שכותב בתשובות הנציב, וגם כותב רב דוד קרלינה בשו"ת שאלה דוד, שאף על פי שהגמרא אומרת ש מבטלים תלמוד תורה להכנסת קלה וללוויית המת, אבל מי שנמצא עדיין בגדר שהוא צריך לרבו, לא יבטל תלמודו אפילו למצוות האלה. למה? הוא אומר את אותו עיקרון. זה נקרא פסידה דלא הדר. זה כמו תינוקות של בית רבן. אדם לומד אצל אחד גדול הגדול הדור, לומד אצל רבי תוקל חונון, כל דקה שהוא נמצא אצלו, אז מה שהוא לא ילמד הוא יפסיד. על זה לא אומרים אפילו שמבטלים תלמוד תורה ללוויית המת ולהכנסת קלה. זה נקודה אחת. הרמב״ם, אפשר להמשיך? יש כאלה שנראה לי שיצטרכו ליטול ידיים אחר כך. הרמב״ם, הרמב״ם הגמרא אומרת שקדושת המקדש אחרי שבנו אותו, יש מחלוקת בגמרא עם קדשה לשעתה וגם קדשה לעתיד לבוא. הרמב״ם פוסק שקדשה גם לעתיד לבוא, אף הפי שחרב הבית, השכינה לא הסתלקה, ולכן לפי הרמב״ם אסור להיכנס למקום, כולנו תמי מתים היום, אסור להיכנס להר הבית לפי דעת הרמב״ם. נכון שהיום שכן אומרים פה מותר שם אסור, זה הכל נדחיתה למשיך חליבה דאמת, אסור להיכנס לשטח ושום שטח מהר הבית, מפני מורה מקדש, השכינה נמצאת שם וכו' וכו'. תמיד מביא דוגמה על הרב חרלאפ, שזה צד. כמדימני שסיפרתי את זה כבר פה. שערי סיפורים לא ננהלו, אבל זה לא נורא. הרב חרלאפ, היה לו פעם יהודי שבא לשאול אותו שאלה בהלכה. והוא ענה לו תשובה, ענה לו מה שענה לו, ואחר כך הרב חרלאפ ראה שהוא טעה בתשובה. אז זה הציק לו, הוא היה מאזן הזה של הרבנים שמציק להם כשהם טועים. אז הוא חיפש, מה קרה? הוא לא מצא. הוא קרא לאותו אדם ששאל אותו את השאלה ואמר לו, תאמר לי, השאלה ששאלת אותי זה היה שאלה למייסר, שזה היה שאלה תיאורטית. אמר לו, אבחר לבס, הוא אומר לאותו אדם, זו הייתה שאלה תיאורטית. תיאורטית? כמו ששואלים היום. צריך ללכת עם תחלת בציצית. מותר להיכנס להר הבית. הכל תיאוריה, לא חייב. אמר לו, אבחר לב, בגלל שזו הייתה שאלה לא למייסר, אז לכן לא הייתה לי מספיק סייעת דשמיא לכוון האמת, ולכן טעיתי. כששואלים שאלה, בעלי מייסה, בעלי מייסה, כתב הרמב״ם, קדושת הר הבית לא בטלה, לכן גם היום אסור לטמאים להיכנס להר הבית. קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. מאיפה לומדים את זה? אומר הרמב״ם, כתוב, השימותי את מקדשכם, גם בשממותם הם בקדושה. גם בזמן שהמקום שומם, אין מבנה, אין כהנים, אין עבודה. הגמרא ביבמות אומרת, שמאיפה אני יודע שמורה מקדש זה קיים גם בזמן הזה, שאדם כתוב, הגמרא אומרת שאפילו אם הוא עומד מול מקום המקדש, אז אדם לא יעשה צרכיו מול מקום המקדש, מדין מורה מקדש, תכבד את המקום. אומרת הגמרא שלומדים את זה מהפסוק, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. כמו שאתה מכבד את השבת, ככה גם צריך שיהיה גם מורה במקדש. אומרת הגמרא, ומאיפה אני יודע שגם בזמן שהמקדש לא קיים, אז יש דין מורה מקדש? אומרת הגמרא, כמו בשבת. כמו ששבת זה דבר שקביע וקיימה, אי אפשר להגיד שבת בטלה. שבת קביע וקיימה. אותו דבר גם מקדש תמיד קביע וקיימה, אפילו במקום שכבר אין לנו את הבניין, את המבנה. המקום עצמו גורם. שואל הערוך לנר במסכת יבמות קושיה, בפשט, למה אני צריך שני מקורות? אם אני יודע מהפסוק והשימותי את מקדשכם שאפילו בחורבנם יש בהם קדושה, ולכן הרמב"ם פוסק שקדושת המקדש קדשה לשעתה וגם קדשה לעתיד לבוא, אז למה אני צריך ללמוד מקדושת שבת שהיא קיימת לעולם? אז גם הדין של קדושת המקום של המקדש הוא קיים לעולם, ולכן יש שם הדין של מורה מקדש. הרי קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא לפי הרמב״ם. ולומדים את זה מפסוק לא רק לגבי מקדש, אלא אפילו בתי כנסיות. כתוב שבתי כנסיות שחרבו אסור לעשות שם דברים מזולזלים. שיש דין מורה של מקום קדוש, נכון שבבתי מקדש, בבתי כנסת זה רק מדרבנן, בבית המקדש זה מדאורייתא, אבל לומדים מפסוק שקדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. למה צריך בגמרא ביבמות ללמוד מפסוק נוסף? מוכרחים לומר שיש פה שתי דברים חלוקים אחד מן השני. מורה מקדש, כתוב בפסוק, בבית אלוקים נהלך ברגש. מה זה בבית אלוקים נהלך ברגש? מורה זה רק בזמן שהמבנה קיים. המורה זה לא בגלל השכינה ששויה שם. בית המקדש מצד עצמו יש בו מעלה. אז זה אומרת הגמרא ביבמות, אני צריך פסוק מיוחד שמורה מקדש שייך גם כשהמבנה לא קיים. דיינו, יש דברים שהקדושה שלהם נובעת מעצם המקום שהוא קדוש. המקום קדוש בקדושת השכינה, המקום שיעקב אבינו בנה מזבח, איפה שנעקד יצחק, איפה שאדם הראשון הקריב. כותב הרמב"ם בכל בית הבחירה, זה הייתה קדושה מאז בריאת העולם, המקומות האלה היו קדושים.
על זה אומר הרמב״ם, זה גם קדשה לעתיד לבוא. שכינה לא בטלה, אבל אותם ההלכות המיוחדות שיש לנו, לא רק בגלל שהשכינה נמצאת שם, אלא בגלל שהמבנה, המקום הוא קדוש, על זה היה לסנטי דאטח, שדין מורה מקדש, אולי לא ינהג במקום, כשהמבנה לא קיים. אני צריך לכבד גם את המקום, בתורת מקום, לא רק בגלל השכינה שבתוכו. על זה דנה הגמרא בירמות, והיא אומרת, גם במקום שהמבנה לא קיים, אז נכון שאני יודע שקדושה קדשה לשעתה, וגם קדשה לעתיד לבוא, אבל מה שאדם חייב במורה מקדש, אולי זה תלוי במבנה, בבית עצמו. לכן צריך ללמוד בהיקש לדיני שבת, שכמו ששבת היא קביעה וקיימה, אותו דבר מקדש היא קביעה וקיימה, שבת לא בטלה, גם דין של מורה מקדש לא בטל, לא בגלל שקדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. הראיה, אנחנו יודעים שיש מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לרייבד, אם בזמן הזה מותר להיכנס למקום המקדש. הרמב״ם פוסק קדשה לעתיד לבוא, לכן אסור. והרייבד במקום חולק עליו, אומר מה פתאום, הוא לא פוסק שקדשה לעתיד לבוא. לכאורה, אם לפי הרייבד לא קדשה לעתיד לבוא, אז לא רק שהיה מותר להיכנס למקדש, אלא הרייבד גם היה צריך לחלוק על הרמב״ם בעוד מקום. איפה שהרמב״ם מביא את ההלכה שיש דין מורה מקדש גם בזמן הזה, גם שם הרייבד היה צריך להגיד, מורה מקדש אין בזמן הזה, בפני שלא קדשה לעתיד לבוא. אנחנו, הרבי שם הרייבד לא חולק עליו. בפני שיש פה שני עניינים שונים. אני צריך לכבד מקום קדוש, אני צריך לכבד אותו בגלל המקום הקדוש. על זה אומרת הגמרא, יש דין מורה מקדש, אל תיכנס בנעליים, לא במנהלו ולא במקלו ולא בסקיות ולא בשום דבר. יש דין מורה גם במקדש, גם בבית כנסת. לפי ההלכה למשל לא מכניסים חרב אפילו לבית הכנסת, לא תעלה שאסור להכניס, כמו שאסור להכניס למקדש אסור גם להכניס חרב לבית כנסת וגם למקדש, לא שייך אחד לשני. זה דין מורה מקדש, צריך לכבד את המקום. אבל יש דברים אחרים, שלמשל בתומה, לא להיכנס למקום המקדש, זה בגלל שהשכינה שרויה שם. הדברים האלה, יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד, האם אני אומר ששכינה, קדושת השכינה, בטלה בזמן חורבן הבית, או שלא בטלה בזמן חורבן הבית. מה הגאון מווילנה, הגרו, ואומר, מה שאנחנו אומרים בסוף, התפילה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך, שואל הגר"א, למה אנחנו מסמיכים אחד לשני? שיבנה בית המקדש ותן חלקנו בתורתך, כותב הגר"א, שהיות ובזמן שישראל גלו, אומרת הגמרא, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אז יוצא שבחורבן הבית לא רק שהבית נחרב, אלא גם ירד רמת הקישור שלנו ללימוד תורה. הר"ן כותב בדרשות, למה היום פסקה נבואה? כותב הר"ן, נבואה ירדה לעולם בזכות המקדש. כמה שאנחנו יותר רחוקים מהמקדש, אז אין לנו שם, אין לנו את המנוע המרכזי שהיה מספק חשמל לכל הנביאים, חסר לנו היום. אומר הגר"א, כשאדם מתפלל שיבנה בית המקדש, אז לכן הוא צריך להתפלל על כל מכלול הדברים שהמקדש בעצם נותן לו. כשיש מקדש במילואו, יש גם היום שכינה, אבל כשיהיה גם מבנה, גם הבית של המקדש, אז ההשפעה היא תהיה לא רק כדי להחזיר את עבודות הקורבנות, אלא ההשפעה שלו תהיה גם שכל הסגולות הרוחניות שהמקדש נתן לנו בעבר, ייתן לנו גם כשהוא ייבנה דברים אחרים. מה עם הדברים אחרים? אומר גם תלמוד תורה. ברגע שיבנה בית המקדש, ברגע שיפסק הגלות, אז גם ותן חלקנו בתורתך. חשבתי, יש משנה שאומרת מה קרה בי"ז בתמוז. אחד הדברים שקרה בי"ז בתמוז, נשברו הלוחות, נכון? ובטל התמיד וכו' וכו'. למה המשנה מתעלמת ממה שהביא את שבירת הלוחות? עשו את העגל. העגל נעשה בתזיין בתמוז. כך כתוב בתוספות. אז היינו צריכים בעצם להתחיל את השלושת השבועות פלוס יום אחד מ-ט"ז בתמוז. המשנה בתענית אומרת, הכל מתחיל בי"ז בתמוז, מפני שאז משה רבנו שבר את הלוחות. למה לא נתחיל מיום קודם? מאז שאנחנו עשינו את העגל שהוא זה שגרם לשבירת הלוחות, למה אנחנו תופסים את התוצאה ולא מתייחסים למה שהביא לשבירת הלוחות? הרי משה רבנו לא עשה את זה בגלל שהוא רצה לשבור. אנחנו שמים את הדגש לשבירת הלוחות. מה היה דווקא בשבירת הלוחות, שזה היה תחילת החורבן יותר מאשר חטא העגל שהביא לשבירת הלוחות? אז תשמעו אותו בפשט כזה. אין דבר בעולם שאי אפשר לתקן אותו. גם הגלות בסופה של דבר שתבוא גאולה אחריה. כל אדם וכל ציבור שחטא, שסטה מהדרך, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, תמיד יש חזרה. אחת הדברים והקשיים הגדולים שיש לתלמידים שלומדים גם בישיבה, ואני מותר לדבר מפני שכל מה שאתם עברתם, תאמינו לי שגם אני עברתי. לא נולדתי עם זקן לבן. זה העליות והמורדות. בספר הישר לרבינו תם כותב שמי שיש לו עליות ומורדות בעבודת השם, זה סימן שהוא בריא. מפני שבשר חי מרגיש מה קורה איתו. הצרה יותר גדולה זה מי שלא מרגיש כשהוא עולה ויורד. אז הוא כמו בשר מת. זה כמו שיקור שהגמרא אומרת שכל העולם דומה עליו כמישור. הכל בסדר, אלו עליות ומורדות. שבע יפול צדיק וקם. אז הכוונה היא, בגלל שהוא מרגיש את הנפילה, לכן הוא יכול לקום. זה סימן של בריאות, וזה דבר שעובר. אדם תוסס, יש לו עליות, יש לו ירידות. מה נותן לאדם את התנופה בכל זאת לחזור לעצמו? זה כל עוד שיש לו את התקע הנכון, שהוא יכול להתחבר לאותה רשת, שהוא ימלא את המצברים שלו. כל עוד שהוא מחובר לתורה, באיזה אחוז שהוא, לא משנה. ברגע שניתק הקישור לתורה, פה מתחיל הבעיות. זה מה שקרה בעצם בשבירת הלוחות. כל עוד שמשה רבינו לא שיבר את הלוחות, היה לנו במה להיאחז כדי להתרומם קדימה. היה לנו את העוגן הצלה. אז על אף שעשו את העגל, אבל בכל זאת הם היו במעמד הר סיני. אבל ברגע שמשה רבינו שיבר את הלוחות, כבר אין לך למה להתחבר. כשאין לך למה, אז זה כלום לא. כמו שאמרתי בהתחלה, אין תורה, אז גם לא רואים מסוף העולם לסופו. לא רואים כלום. היה סיפור פה בארץ לפני שנתיים או שלוש, לא משנה, זה סיפור אמיתי, לא משנה מתי זה היה. יהודי אחד מארצות הברית בא לאחד מגדולי התורה בארץ ואמר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי בנכסים שלי שהם פרחו ועלו וכו' וכו' וכו', אני מאוד פוחד שהציבור יקנה לי. זה סיפור אמיתי. שאל אותו, אותו רב, תגיד לי, ש"ס בבלי כבר גמרת? אמר לו, עוד לא. ש"ס משנייס גמרת? אמר לו, גם זה עוד לא. מסכת בבא בתרא, כן גמרת? מסכת מגילה, כן גמרת? מתחילה ועד סוף, לא כמו עד היום, דף ט' י' ומעבירים, עוברים הלאה. אמר לו, גם זה לא. אמר לו, אותו רב, אז במה יקנו בך? כל שעה לא יפתע לבר לשטויות. והיית אומר לי שאתה גומר שעס, אתה גומר שעס משניות, אז אני יודע, יש ממה לקנה בך. מספרים על אחד הגדולים, שמישהו שאל אותו שאלה כזאת. אנחנו יודעים כתוב שיש יששכר וזבולון. יששכר לומד, גם מי שלא יוצא לו ללמוד, אם לפחות מחזיק את אלה שלומדים, אז יש לו חלק בתורה שלו. אז מה יוצא שכששניהם יגיעו לעולם הבא, אז שניהם ישבו על אותו ספסל בגן עדן. זה נראה לכאורה אבסורד. אין שום הבדל בין מי שמסכן, טרח ויגע ועמל יום ולילה ללמוד, לבין מי שלא למד. אמר לו אותו רב, בעולם הבא אין הבדל. שניהם יש להם את אותם מקומות. אבל העולם הזה יש רק ליששכר. מפני שהוא יש לו קורת רוח רוחנית ונפשית ממה שהוא עושה. אז הוא יש לו אילה מזה. לזבולון הוא מסכן, אין לו שום קורת רוח בעולם הזה. קורת רוח נפשית אמיתית יש לי שכר. ההבדל ביניהם הוא לא בעולם הבא, ההבדל ביניהם הוא בעולם הזה, מתחיל כבר בעולם הזה. כשאדם יש לו איזשהו סיפוק נפשי מהצד הרוחני שלו, אז יש לו גם עולם הזה. זה לא שיש לו רק חלק לעולם הבא. כתוב רבנן, כשהיו נפטרים אחד מן השני בבית המדרש, אז היו מאחלים אחד השני, עולמך תראה בחייך. מה פירוש עולמך תראה בחייך? שאתה תזכה להרגיש גם פה בחיי העולם הזה את העוצמות הרוחניות שיש לך. אז זה נותן לאדם גם את הטעם לחיים, גם בתוך חיי העולם הזה שהם שטופים בהרבה הרבה 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 ניסיונות. אז נחזור על מה דיברנו. מה היה, מה הפשט במשנה שכל כך מדגישים רק את שבירת הלוחות ולא מדגישים את מה שהביא לשבירת הלוחות? מפני שברגע שמשה רבינו שבר את הלוחות, כבר אין לנו את הארגון. לא היה למי להתחבר, לא היה דבר שיכול לרומם את האדם מלכתחילה. אז זה אומר את המשנה, פה מתחיל החורבן. גם חורבן הכלל וגם חורבן הפרט. כל עוד שאדם יודע שיש לו לאיפה להתחבר, גם אם כרגע הוא לא מחובר. אבל הוא יודע שיש לו. בתת הכרה הוא יודע. אז יש לו את החיות. יש משנה במסכת כלים, ששם כתוב שכל החיות שבים הן טהורות. חוץ מכלב הים, שהוא טמא, אף על פי שהוא חי בים, במים. למה? מפני שבזמן שיש שערה בים, אז כלב הים הוא בורח מהיבשה. מה הפשט? כל דבר נבחן, שורש החיות של האדם, המבחן האמיתי שלו, זה מה הוא עושה בזמן שקיימת שערה. שהחיים הם לא רגילים, שיש לו את הבעיות, ותתי בעיות וכו' וכו'. שמה רואים לאיפה נקודת החיות של האדם, למה הוא מחובר. כשיש שערה בים, כל חיות הים, אומרת המשנה, הן טהורות, הן ממשיכות להיות במים. כלב הים, שבזמן שערה הוא בורח ליבשה, סימן שמקור החיות שלו זה ביבשה. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, זה נכון על כל אדם ואדם. לאיפה שהאדם מחפש את המפלט שלו, את היד המושטת, שם אומרים שזה שורש החיות שלו. כשמשה רבנו שיבר את הלוחות, אז לא היה לנו שורש לאיפה להתחבר. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא מיד אחר כך, פסול לך שתי לוחות אבנים כראשונים, ומצד אחד הקדוש ברוך הוא אמר לו יש כוח ששיברת, ומצד שני אמר לו אי אפשר להשאיר את הציבור, אי אפשר להשאיר את העולם כולו, בוודאי לא את עם ישראל, בלי לוחות, בלי תורה. אין תורה, אין כלום. אשר שיברת, מגיע יש כוח, אבל זה לא ההנהגה התמידית. לפעמים יש דברים כאלה שאנחנו צריכים להתנהג יש כוח ששיברת. אבל צורת החיים האמיתית באמת, זה פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. שהלוחות הן לא יהיו שבורות. בסוף התורה, כשהתורה אומרת את שבחו של משה רבינו, אז שם כתוב, ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל בית ישראל. מה זה היד החזקה? אז רש"י לא אומר היד החזקה, הכוונה היא המכות במצרים. ולכל היד החזקה, הכוונה היא שהוא שיבר את הלוחות. אז שמעתי פעם מאבי מורי זצ"ל, הוא אמר, שאל אותי פעם בשמחת תורה, אז קוראים את זה. זה השבח הגדול שאומרים על משה רבינו? הסיום של התורה צריך להיות בשבח הכי גדול של משה רבינו. אז אנחנו אומרים שהשבח הכי גדול של משה רבינו זה שהוא שיבר את הלוחות? אם צריך להגיד, השבח הכי גדול זה שהוא הוריד את התורה, הוציא אותנו ממצרים. שבירת הלוחות זה הדבר הכי גדול של משה רבינו. זה אומר לי פשט נפלא מאוד. בעיניי הכל פעמים זה נפלא מאוד. הגמרא אומרת, הכל כתוב בגמרא, מה יש לעשות? לא חשוב. פעמים שביטולה של תורה זהו קיומה. מה פתאום פעמים ביטולה זה קיומה? רש"י במנחות אומר, מה שמבטלים לפעמים תלמוד תורה לצורך קיום מצווה, הלוויית המת או הכנסת כלה, זה בגלל שזה ביטולה זהו קיומה. אומרת הגמרא, מאיפה לומדים את זה? ממשה רבינו. שמשה רבנו היה צריך בתקופה מסוימת לשבור את הלוחות כדי להרתיע את ישראל ממה שהם עשו. זה נקרא ביטולה, זהו קיומה. היה פעם ראש 61 שצלצל לאביז הצהל בזמן שהיו עד היו הפגנות, אנחנו יודעים על מה, אמר, אני רוצה לשלוח את התלמידים, לשלוח או לא לשלוח. אבי שאל אותו, אמר לו, אתה ראש ישיבה, יש לך כתפיים שלך, אתה צריך לזרוק את זה על הכתפיים שלי? בשביל זה אתה ראש ישיבה, יש לך כתפיים שלך, יקחו באחריות. דבר שני, הוא אמר לו, למה אתה רוצה לשלוח את הבחורים? אמר לו, אתה ראש ישיבה, שכתוב שפעמים ביטולה זהו קיומה. אבי אמר, תשמע ידידי הצעיר, אם כל מה שאתה רוצה לשלוח אותם זה בגלל שאתה דואג לביטולה זהו קיומה, אז אל תשכח שגם קיומה זה קיומה. אם היית אומר לי שזה חשוב להשתתף שם, טוב. אבל אם אתה אומר לי שאתה רוצה בעצם לקיומה, רק אתה רוצה לקיים את הקיומה על ידי ביטולה זהו קיומה, אז אל תשכח שגם קיומה זה קיומה. כל רב צריך להחליט מתי כמתי לא. אבל הגמרא מכאן לומדת את העיקרון הזה, שביטולה זהו קיומה. זה מה שאומרת התורה. ולכל היד החזקה אשר עשה משה רבינו, אומר רש"י, ששיבר את הלוחות, להגיד שבח על בשר ודם, שגם כשהוא עושה פעולה כזאת שלמרית עין זה נראה לנו כאילו שזה אנטי תורה, חס וחלילה, זה שבירת הלוחות, זה כמו שריפת התורה, ובכל זאת אנחנו על זה אנחנו אומרים שביטולה זה קיומה, שאין דבר אחד שמשה רבינו עשה שזה אנטי תורה, גם אם זה למרית עין היה נראה ככה, זה השבח הכי גדול שאפשר להגיד על בשר ודם. חשבתי אולי, ובזה אני אסיים בלי נדע כדי שתספיקו לאכול, שאולי כתוב בפרשת ויקהל, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל. זוכרים את זה? בחומר. אומר שם הרש"י, זה היה למחרת יום הכיפורים. ויקהל לשון הפעיל, משה רבינו לא היה צריך לאסוף את כולם בידיים, אלא הוא רק דיבר מיד התאספו אליו. לכאורה, רש"י הרי הוא מביא את הפירוש הפשטני והעמוק ביותר בפסוקים. מה הקשר בין מה שרש"י מפרש את הפירוש המילולי של ויקהל, שזה לשון הפעיל, שהוא דיבר וכולם באו, לבין מה שהוא מקדים כמה מילים קודם, תדע לך שזה היה למחרת יום הכיפורים. זה שני דברים שונים. רש"י צריך לפרש קודם כל מה הפירוש המילולי של ויקהל. ויקהל, הכוונה היא לשון הפעיל. ואחרי זה להגיד, ויקהל הזה היה למחרת יום הכיפורים. רש"י כותב את הכל בדיבור המתחיל אחד. דהיינו שיש פה איזו שייכות בין מה שהאירוע הזה היה למחרת יום הכיפורים, לבין מה שהוא מסביר את הויקהל, שזה לשון הפעיל. שזה לא אספה בידיים, אלא לשון הפעיל. הוא רק דיבר כולם באו. למה? כשנמצאים אחרי יום כיפור, כשנמצאים בסוף זמן, כשנמצאים אחרי שלומדים פה בישיבה כל כך הרבה תורה, אז חיים באטמוספירה לגמרי שונה. אין מי שיכול להכחיש את זה. לא נרמת את עצמנו. צריך גם להגיד את הדברים הנכונים, ואמיתיים תמיד. למחרת יום כיפור, הרי יום כיפור זה היה יום מתן תורה. לוחות שניות ניתנו ביום כיפור. כשנמצאים באטמוספירה של אחרי קבלת תורה, אחרי שיש לנו תורה, אומר רש"י, אז משה רבינו כשהיה צריך להקהיל את הציבור, אז זה לשון הפעיל. הוא לא צריך היה לאסוף אותם בידיים. כשאדם נמצא באטמוספירה של תורה, כשמשה רבינו מדבר, מיד כולם באים. אם זה לא היה למחרת יום כיפורים, אז כבר הטרחה הרבה יותר גדולה. גם מצד המשמיע, גם מצד השומעים. זה מה שאומר רש"י לנו יסוד. כשאדם חי באטמוספירה מסוימת של תורה, לא מסוימת, באטמוספירה עצומה של תורה, למחרת מתן תורה, אז כשמשה רבינו מדבר, אז כבר מאליו כולם מתאספים. זה מה שכתוב באותו סוף פרשה, שאחרי שמשה רבינו דיבר, כתוב ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה. מחתם ספר שואל, מה החידוש? מה עשה כדעתך שמשה גמר לדבר, כולם יישארו שם? משה גמר לדבר, כולם הולכים לביתה. אומר לכם ספר פשט נפלא בפסוק. התורה לא באה לספר לנו את הדבר הפיזי שקמו והלכו, אלא הדגש הוא על סוף הפסוק, ויקומו כל עדת בני ישראל ויצאו מלפני משה. שהיה ניכר על הפנים שלהם מאיפה הם ירצו. כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, כשמישהו יוצא מבית מרזח, אז רואים על הפנים מאיפה הוא בא. כשמי שיוצא מבית מדרש מלפני משה, אז הכרת פניהם ענתה בהם שהם יצאו עכשיו מלפני משה. זה מה שהתורה מדגישה. המפגש הזה עם משה רבינו למחרת יום הכיפורים, אחרי מתן תורה, הוא היה מפגש שכל כך הטביע את רישומו ואת חותמו על הנפשות של בני ישראל, שהיה ניכר עליהם עכשיו שהם יצאו מאיפה? מלפני משה. פנים מהירות כאלה, פנים תאורות כאלה, זה יכול לבוא רק למי שבאמת התורה, שהוא היה בבית המדרש, היא בוודאי ובוודאי משפיעה עליו. לכן לפי דעתי בסוף הלימוד, היום בגמרות החדשות כבר מדפיסים את זה, כשאדם מסיים את הלימוד הוא אומר, מודה אני לפניך ששמת חלקי בלשווה בית המדרש, נכון? למה מבקשים דווקא את הבקשה הזאת? לכאורה, אם היו שואלים אותנו או אתכם, יכול להיות שהיינו רואים איזה נוסח אחר. שאנחנו עכשיו מבקשים הקדוש ברוך הוא שכל מה שזכינו ללמוד, אז נוכל ליישם את זה הלכה למעשה. כמו שהרמב"ן כותב באיגרת לבן שלו, שכשאתה תרים את הראש שלך מן הספר, אז תראה מה שלמדת, מה אתה יכול לעשות עם זה למעשה. למה לא מבקשים את זה? למה דווקא זה פה פתאום המקום להודיה, מודים אנחנו ששמת חלקנו מיישב את המדרש? יכול להיות שזה הפירוש. ודאי שאדם צריך לבקש. אבל מתי מועיל מה שאדם מבקש? זה כשאדם יודע להעריך את מה שהוא עשה. כשאדם מודה לקדוש ברוך הוא מודים אנחנו לפניך ששמת חלקנו בין יושבי בית המדרש, והוא יודע, כשהוא נותן הודעה, זה הודעה, זה לא משפה ולחוץ, אלא הוא באמת חי את כל התקופה שהוא היה בבית המדרש, אז יש לו באמת זכות אחר כך לבקש מהקדוש ברוך הוא כל מיני בקשות. לכן מיד אחרי הלימוד זה הדבר הראשון שאדם צריך לעשות, להביע כלפי עצמו וכלפי הקדוש ברוך הוא וכלפי כל הסביבה כולה, שברוך השם אנחנו זכינו להיות אלה מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. אז מכאן ואילך, כשאדם יודע להעריך כמו שצריך את כל התורה שהוא קיבל, אז באמת כל הבקשות האחרות שעולות על ליבו לבקש מהקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא ישמע. תודה רבה וכל טוב.